שמענה.
כשיעקב אבינו אומר והיה השם לי לאלוקים, אולי נעסוק בזה בדעת השם בזמות אחרת, לפי פשט הפסוקים, והיה השם לי לאלוקים זה לכאורה קושייה על יעקב אבינו. יעקב אבינו כביכול עושה תנאי עם ריבונו של עולם. אם שמרני בדרך אשר אני הולך, אתה לי בגד, בגד ללבוש, לחם לאכול, בגד ללבוש. אז והיה השם לי לאלוקים. כל הביטוי הזה לכאורה, והיה השם לי לאלוקים, הוא ביטוי לא מובן. כאילו יעקב עושה תנאי עם ריבונו של עולם על אמונתו. אם אני אראה אותך מתגלה אליי, אז אני אאמין בך. משהו כזה. זה נראה תמוע מאוד. ב' סתם פשט הקבלה. מה המדרש אומר? אתה אמרת, והיה השם לי לאלוקים. אז מה החידוש? השם לי לאלוקים. חייך כל טובות וברכות ונחמות שאני נותן לך, איני נותן אלא בלשון הזה שנאמר. מה נאמר? והיה ביום ההוא יתקע בשופר גדול. מה קשור ביום ההוא יתקע בשופר גדול? מה הקבלה בין השם לי לאלוקים לבין ביום ההוא יתקע בשופר גדול? אלא אם כן נענה תשובה מאוד מאוד לא מובנת, שההקבלה היא מלשון והיה. והיה השם לי לאלוקים, והיה ביום ההוא. דבר תמוע מאוד. מה ההקבלה? אז הרב חרל"פ, כאן בסוגיה שלנו, הולך באיזשהו מהלך שמאוד מאוד עקרוני, ביחס לכל תקופת התשובה, וכל בכלל מהלך התשובה, ודאי ביחס לשופר. ננסה ככה לראות את הדברים לפי דרכו. מה המקור, או מה הפסוק בשלמותו, ששם נאמר, והיה ביום ההוא יתקע בשופר גדול. כתיב, הפסוק כמובן הופיע בספר ישעיהו. כתיב, היה ביום ההוא יתקע בשופר גדול, ובאו העובדים בארץ אשור, והנידחים בארץ מצרים, והשתחוו לשם בהר הקודש בירושלים. שואל הרב קוק במקום אחר, מה זה ביום ההוא יתקע בשופר גדול? קודם כל, מה ההבדל בין שופר גדול לשופר בינוני ושופר קטן? דרשה הידועה של הרב. במקום אחר הוא שואל, ובאו העובדים בארץ אשור והנידחים בארץ מצרים. אם מדובר על שם מקום, אז היה צריך להיות כתוב, ישעיהו הנביא צריך לומר, ובאו העובדים מארץ אשור והנידחים מארץ מצרים. ולא העובדים בארץ אשור ובארץ מצרים והנידחים בארץ מצרים. אם זה תיאור מקום, אז האות מם הייתה מתאימה כאן. מם המקום. ב' אם הפשט הוא מם המקום, אז מה קורה עם אלה שעבדו או נידחו במקומות אחרים שהם לא אשור ומצרים? לעתיד לבוא, רק אלה שבארץ אשור וארץ מצרים יגיעו אלינו, יחזרו. לא, ברור שלא מדובר על שם מקום, אלא מדובר על משהו אחר לגמרי. כתיב, והיה ביום ההוא יתקע בשופר גדול, ובאו העובדים בארץ אשור ונידחים בארץ מצרים, והשתחוו לשם בהר הקודש בירושלים. כמובן שגם הר הקודש בירושלים, גם אלה שתי בחינות, כנגד אשור ומצרים. אומר הרב חרל"פ, הזכיר בזה שני מושגים. עובדים בארץ אשור ונידחים בארץ מצרים. יש גם הבדל בין להיות עבוד ללהיות נידח. זה שני דברים שונים. ושהשופר הגדול, שופר של עתיד, יפעל שני עניינים אלה. אז לעתיד לבוא יהיה איזה שופר גדול, שיתקן שני תיקונים. גם את העבדה שאנחנו עובדים בארץ אשור, וגם את הנידחות שאנחנו נידחים בארץ מצרים. א', מה הם שני העניינים האלה? ב', אם השופר של העתיד זה מה שהוא פועל, אז כנראה שגם השופר של היום, שופר שלנו, שהוא עדיין לא שופר גדול, אבל הוא מעין אותו השופר, כנראה שגם הוא פועל שני עניינים. ובטח שהשופר של היום גם כן פועל מעין אלה שני עניינים. וצריך לדע מה הם העניינים. אז אם כן, עניינו של השופר, לפי פשט הפסוק בספר ישעיהו, עניינו של השופר זה לטפל בשני תחומים. בעובדים בארץ אשור ובנידחים בארץ מצרים. יותר מזה, גם שמדברי המדרש הנזכרים לאל מתבהר שהגורם העיקרי לידי גילוי השופר העתיד, וכמו כן גם מה שפועל השופר של היום, הוא מה שמתקרבים לידי ההכרה של והיה השם לי לאלוקים. את הביטוי הזה, את הפסוק הזה, השם הוא אלוקים, את זה צריך להבין. אומר הרב חרלב, ומצאנו כמובן, שהפסוק בתורה אומר את הדברים בצורה מפורשת. כאשר כן הם הדברים שהכרת ידיעה זו, היא יסודה של תשובה. כדכתיב, וידעת היום והשבות אל לבביך, שמה? כי השם הוא האלוקים. בשמיים ממעל, ועל הארץ מתחת עינות. אז אם כן, כל מהלך השופר וכל מהלך התשובה, בכלל ובפרט, הוא תלוי בידיעה הזאת, שהשם הוא האלוקים. יותר מזה, והנה בטור, מביא בשם הירושלמי, בילה המוות לנצח, וכתיב והיה ביום ההוא יתקע בשופר גדול. מביא הטור, דבר תמוע, בדרך כלל הטור לא מדברים כאלה לכאורה. מביא זוהר. מה נאמר בזוהר? קד שמע כל שופר חד הזימנה, בעיל ולא בעיל. אומר שמה היא זימנה, זה שופר גדול. כשהשטן שומע את השופר בפעם הראשונה, את התקיעה הראשונה, אז הוא נבעל ולא נבעל. מתעורר אצלו ספק. הוא אומר, רגע, אולי הגענו לשלב של השופר הגדול, שאז אין לי מקום, אין לי מה לעשות, אני מובטל. אבל קד שמע תנינה, כשהוא שומע פעם שנייה את התקיעה או את התרועה, נראה בהמשך, קד שמע תנינה, אומר, ודאי מתי זימנה. אז השטן אומר, ודאי הגיע הזמן של השופר הגדול, הוא אומר, אין לי מה לעשות, אין לי מקום. ואז אומרת הגמרא, הוא מרתת ומתערבב. מתחיל לפחד ולהתבלבל, ערבוב השטן. מה זה הדבר הזה? בכלל, קודם כל, מה זה שטן? מה זה ערבוב השטן? מה זה תקיע ראשונה? מה זה תקיע שנייה? ועוד אומר הרב חרל"פ, ייתכן שזה רק טעות? הרי סוף סוף השטן הוא כנראה חכם. אז איך הוא טועה טעות כזאת? הרי שתוקעים פעמיים זה עדיין השופר גדול. עוד לא סיימנו את ה... עוד לא הגענו לשופר העתידי. אז א', הייתכן שזה רק טעות וכי קל כל כך לטעות? מה אפשר בכזאת קלות לעבוד על השטן? ב', ועוד, אם הוא מתערבב שלא לקטרג, אז יש לזה תוצאות. יש לזה השלכות, הרי השטן זה לא איזה חיה מעופפת עם כנפיים. שטן מלשון סטייה. הוא הנחש, הוא מלאך המוות, הוא יצרה, הוא שטן. אז אם זה כך, אם השטן יתערבב, ועוד אם הוא מתערבב שלא לקטרג, צריך שיתערבב גם שלא לפתות עוד את האדם. לכאורה הפיתוי שהשטן מפתה אותנו, והכתרוג שהוא מקטרג עלינו זה אותו דבר. ולבסוף אנו רואים ומרגישים, שלטונו כל אחד לפי הרגלו, גם אחרי התקיעות וגם בעת התקיעות. הרב חרל"פ מקשה במקום אחר, קושיה יותר חזקה. הוא אומר, הרי כתוב בחז"ל ש364 יום יש שליטה לשטן, יום אחד אין לו שליטה. והוא יום הכיפורים. נו, ומצאנו שאנשים עוברים עבירות קשות ביום הכיפורים, והגמרא אומרת דברים מזעזעים, שבענייני עריות, דברים קשים שקרו בנהרדעא ביום הכיפורים, איך יכול להיות? אין יצרה ביום כיפור. אין שטן, אין נחש, אין מלאך המוות. איך יכול להיות שיש מציאות של חטא ביום הכיפורים עצמו? מכאן מגיע הרב חרל"פ ליסוד גדול מאוד, שהוא חוזר אליו בהרבה מאמרים באורי ואישי. אז אנחנו כאן נכנסים לעניין. הנה ערכו של השופר, אמרינן בראש השנה, בטעמיו דרבנן, טעמם של חכמים. דכל השופרות כשרים חוץ משל פרה. מדוע? דכיוון דלזיכרון הוא, כיוון שהשופר הוא בחינת זיכרון, תכף יתברר מה הכוונה, כפנים דמי או כבבפנים דמי. השופר יש בו בחינה של פנימיות. ולכן, והרי כהן גדול יש לו שני סוגי בגדים יום הכיפורים. יש לו בגדי זהב שהוא עובד בחוץ, ויש לו בגדי לבן שהוא עובד בפנים. כל עבודת כהן גדול של יום הכיפורים. כל הדבילות וכו' וכו', החלפת הבגדים. ומדוע כהן הגדול לא נכנס לקודש הקודשים ביום הכיפורים עם בגדי זהב? אומרת הגמרא, סברה שכולנו מכירים, לפי שאין קטגור נעשה סנגור. הזהב הוא מזכיר את חטא העגל, והפרה גם היא מזכירה את העגל. אז כל השופרות כשרים חוץ משל פרה, וכהן גדול לא נכנס ביום הכיפורים לקודש הקודשים בבגדי זהב. למה? כי השופר הוא בחינת פנים. לזיכרון הוא כפנים דמי. והשופר לא שייך שיהיה מצב שהקטגור, קרן הפרה, או בגדי זהב, יעשו סנגור. הוא מתבאר, ואין שם ברשי, הוא מתבאר דאגם דבחוץ הבגדי זהב בעצמה מחפרים, כך אומרת התורה ואומרים חז"ל, בפנים אין קטגור נעשה סנגור. זה דבר פלאי מאוד. בגדי זהב מצד אחד מחפרים על העגל. נו, אז עד רבה, אם הם מחפרים, תיכנס איתם לקודש הקודשים. הפוך, תתקע בשופר של פרה, בקרן פרה. הפוך, כי זה מה שמחפר, מידה כנגד מידה. מה, כמידת החטא, כך מידת הכפרה. אז מצד אחד אתה אומר שדווקא בגדי הזהב מחפרים. מצד שני אתה אומר, רגע, קטגור לא נעשה סנגור. איך זה מסתדר ביחד? אלא כאן אנחנו מגיעים לנקודה המרכזית, אומר הרב חרל"פ, והעניין נראה דעניין סנגור לחוד וכפרה לחוד. יש כאן שתי בחינות שונות לגמרי. בכל המהלך של אלול, ראש השנה, ובפרט ביום הכיפורים. שכל זה מופיע דרך השופר. מאלף אלול. מה ההבדל בין סנגור לבין כפרה? כפרה היא עדיין במקומות שהחטא נוגע בהם. וסנגור הוא ממקום יותר גבוה, אשר שמה אין כל חטא ופגם מגיע. והתגלות אותם האורות אשר למעלה מכל חטא ואבון, הוא הסנגור. ועל כן שמה לא ייזכר ולא ייפקד כל קטגור, שאותו המקום שסנגור מגיע שם, אין קטגור שם. בואו ננסה להבין מה הרב חרל"פ אומר לנו כאן. לימוד גדול ביותר. נלך אולי למקום אחר לגמרי, כדי להבין את מה שהרב חרל"פ כאן מלמדנו. אם נהפוך שנייה את הדף, הפסוק המרכזי של יום הכיפורים, הוא הפסוק שאנחנו אומרים בסליחות כל הזמן ביום הכיפורים. כי ביום הזה יכפר עליכם לתאר אתכם מכל חטאותיכם, לפני השם תתארו. לא פיסקתי את הפסוק בצורה מדויקת עד הסוף. עוד פעם. כי ביום הזה יכפר עליכם לתאר אתכם, אתנח, מכל חטאותיכם, לפני השם תתארו. הקדוש ברוך הוא פועל ביום הזה, ביום הכיפורים, שני דברים. גם כפרה וגם תארה. כי ביום הזה יכפר עליכם לתאר אתכם. מה אנחנו צריכים לעשות? מכל חטאותיכם לפני השם תתארו. למה אנחנו לא צריכים גם להתכפר? הפסוק היה צריך לומר, אנחנו צריכים לעשות עבודה לפני שהשם פועל ביום הכיפורים. אין יום הכיפורים מכפר אלא לשווים, כך פסק רמב"ם להלכה, לא כרבי. אז אם כן, אם היום הזה פועל שניים, כפרה וטהרה, שאנחנו תכף ננסה להבין מה ההפרש ביניהם, אז גם אנחנו צריכים לעשות שניים. לפני השם תתארו. מה ההבדל בין כפרה לבין טהרה? כלומר, יום הכיפורים מצד הבורא פועל שניים, ואנחנו לפני יום הכיפורים, כלומר, בימים האלה, צריכים לפעול אחד. לפני השם תתארו. למה לא לפני השם תתכפרו ותתארו? אומר הרב חרל"פ, נחזור רגע לעמוד הראשון, במקור שתיים למטה. וזהו העניין של כפרה וטהרה. כפרה הוא להתכפר מן החטא, וטהרה ולהפריד את עצם החטא מן האדם ולהיות נפרד מהחטאים ויהיה החטא שני לו. בואו ניתן דוגמה כדי שהדברים יהיו יותר מסודרים לנו. ניקח דוגמה פשוטה. אדם קונה במכולת. בסוף החודש הצטבר לו חוב. נגיד 3,000 שקלים. טוב. בא אליו בעל המכולת בסוף החודש ואומר, תשמע חביבי, אנחנו אמנם קונים בהקפה, הכל בסדר, אבל צריך לפרוע את החשבון. אומר לו בעל החוב, אין לי, לא קניתי לפי היכולות שלי. טוב, אומר לו, טוב, בוא תבדוק עוד יום, יומיים, שלושה, תראה מה קורה. אחרי שבוע אומר, תשמע, אין לי. בא בעל המכולת, אומר לבעל החוב, אתה יודע מה? מחו לך. מחופר לך. החוב מחוק לך. שאלה. זה שהחוב מחוק, זה מבטיח לנו שבעל החוב הזה לא יהפך לבעל החוב בחודש הבא? מבטיח לנו? לא. זה שבעל החנות כיפר על החוב, דרך אגב, הפעם הראשונה שמופיע השורש כף, כף פי רש בתורה, הוא ביחס ל... נו? תיבת נוח. וחפרת אותה מבית ומחוץ בכופר. אומר רשי, מה זה כופר? זפת. אומר רשי, מה זה זפת? מה התפקיד של הכופר? אומר רשי, כל מקום שנאמר בו כופר, לשון העברה וכינוח. נוח כפר את התורה בכופר, בזפת, כדי שהמים יעברו ויתכנחו ולא ייכנסו. כופר זה לשון העברה וכינוח. לחפר זה לקנח את החוב, להעביר את החוב. זה שבעל המקולת כיפר לבעל החוב, זה עדיין לא אומר שהאישיות של בעל החוב היא נהפכה פתאום לאישיות שקונה לפי היכולות שלה, ואם אין לו, הוא לא קונה. בכלל, הפוך, יכול להיות שבעל החוב הזה הוא אדם עם אישיות כזאת חסרת אחריות, שיכול להיות שדווקא מחיקת החוב היא תמריץ אותו, או לפחות לא, 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 לא תדליק לו נורה אדומה, ובחודש הבא הוא יתפרץ עוד יותר על גבולו. כלומר, מי אומר שזה שהעברנו את החוב, האישיות נהפכה לאישיות חסרת בעלת חוב? לא בטוח בכלל. אומר הרב חרל"פ, יסוד גדול, כפרה זה להתכפר מן החטא. ביום הכיפורים קורים שני דברים פליים. קודם כל, בעל המכולת, שיש לו רשימה ארוכה, הוא אומר, תשמע, יש לך כמה חובות, החלטתי למחוק את המינוס. תודה רבה, מנהל, אני מודה לך. דבר ראשון. ב', לא רק החלטתי למחוק את המינוס, החלטתי למחוק את כל הרשמים הנפשיים שהמינוס הזה רשם בנפשך, ואתה עכשיו אדם חדש. כלומר, ביום הכיפורים הקדוש ברוך הוא עושה שני דברים. הממד החיצוני שהוא עושה, הוא מוחק את החובות. הממד הפנימי שהוא עושה, שהוא הממד המהותי, הוא לא רק מחפר על החטאים, הוא מתאר את נפש האדם שלא תהיה נפש חוטאת, כי הרי כל חטא עשה איזשהו רושם בנפש, והנפש לא נמצאת במקום אחר, שכר עבירה עבירה. ולהבדיל שכר מצווה מצווה. אז הקדוש ברוך הוא ביום הכיפורים עושה שניים. קודם כל, כי ביום הזה יחפר עליכם. ב', לתאר אתכם. אבל בתנאי אחד, שאנחנו לפני שהוא עושה את התהליך הכפול הזה של יום הכיפורים, בימים האלה, אנחנו לפני השם תתארו. אני כבעל חוב, נחזור למשל, אני כבעל חוב יכול לבוא לבעל המכולת ולהגיד, תשמע, החלטתי שאני מוחק את החוב מהמסך במחשב. זה לא התחום שלי, זה התחום שלא לחפר. אני חייב לו? הוא לא יכול להעביר לי את החוב. סליחה, אני לא יכול להעביר לי את החוב. אני לא יכול להעביר לקנח את החוב. אבל מה שאני כן יכול להגיד לבעל המכולת, תשמע, לחפר על החוב זה עניינך. אבל לנסות להיות בעל אישיות אחרת, לנסות לבנות בעצמי איזושהי אישיות יותר אחראית ביחס להוצאות והכנסות, זה אני מסוגל להגיד לך שאני משתדל לעשות. אז הוא אומר, הכתוב מדויק מאוד. הקדוש ברוך הוא מחפר ומתאר על אותנו, בתנאי אחד, שאנחנו משתדלים כל אחד לפי כוחו, לתאר את עצמנו לפני כן, לחפר את, על עצמנו אנחנו לא יכולים. אבל לתאר את עצמנו אנחנו מחויבים. זאת החובה. ולכן אין יום הכיפורים מחפר אלא לשווים הכוונה, אין יום הכיפורים פועל את הכפרה והתארה האלוקית, אלא אם אנחנו מתארים לפני שריבונו של עולם מחפר ומתאר עלינו. כי אם אנחנו לא מנסים להיות אנשים אחרים, אז למה שהקדוש ברוך הוא ימחק את החוב? קל וחומר, למה שהוא יעשה אותנו נפש אחרת? אנחנו לא משתדלים, לא מתאמצים בכלל. זה ההבדל, נחזור לרב חרל"פ במקור 2. וזה העניין של כפרה וטהרה. כפרה הוא להתכפר מן החטא, מחיקת המינוס. וטהרה, זה מדרגה אחרת לגמרי, הוא להפריד את עצם החטא מן האדם, זה ליצור איזושהי מציאות שהאדם והחטא זה שני דברים שונים לגמרי. זה לא שהאדם לא חוטא, האדם לא שייך אל החטא. סור מרע בינה, אומר הרב קוק במוסר אביך, לא אמר הפסוק שאדם צריך לא לעשות רע, אל תעשה רע. אדם צריך לסור מן הרע. לסור מן הרע זה לא להיות שייך בכלל אל הרע. זה לא שיש בי איזושהי תוררות אל הרע, ובסוף אני לא עושה, אני מתגבר. אבל יש לי תוררות אל הרע. אל אדם צריך לסור מזה, להיות שר מן הדרך, זה בכלל לא רלוונטי לגביו, זה לא שייך אליו בכלל. זה טהרה. ו- וטהרה הוא להפריד את עצם החטא מן האדם ולהיות נפרד מחטאים, ויהיה החטא שני לו. החטא יהפך למשהו אחר לגמרי ממה שהוא. יכול להיות שהוא יחטא, אבל זה לא האני שלו חוטא, זה משהו אחר. ולכן, כל המהלך של יום הכיפורים, של הכפרה ובעיקר הטהרה, הוא תלוי בדבר אחד, שאנחנו מתארים לפניכם. הזכרנו כמדומני בסוף השיעור בשבוע שעבר, את דברי הכלי יקר, הנה צילמנו כאן לפנינו, בואו נראה רגע, עד לאן זה מגיע? מקור 5. מה זה לפני השם? לפני כאן בשתי הוראות, גם הוראה של תיאור זמן, כלומר, לפני יום הכיפורים, בימים שלנו, וגם לפני בממד של תיאור מעמד, מול מי אנחנו עומדים? אנחנו עומדים לפני השם. תראו מה כותב הכלי יקר, דברים מופלאים וחשובים ביותר. לפני השם תתארו, כי אין יום הכיפורים מחפר כי אם לשווים. כך דעת רבנן בגמרא, נפסקה להלכה, לא כרבי. וקודם שיחפר עליה השם, או עליו, חייב אדם לתאר עצמו מכף רגל ועד ראש מכל תומת העוון. מה זה לתאר את עצמו? לתאר את עצמו זה לא למחוק לעצמו את העבירות. לתאר את עצמו זה לרצות להיות אדם אחר. וכמו שלמדנו לפני שבועיים, זה להיות הולך. וכמו שלמדנו לפני שבוע, זה להיות מצווה ועושה, ולא אינו מצווה ועושה. זה להיות שייך אל המגמה, אל הרצון להתאר. קודם כל חייב כל אדם לתאר עצמו מכף רגל ועד ראש מכל תומת העוון. לכך נאמר לפני השם תתארו. ולפני משמש לשון קודם. תיאור זמן. כאן הוא אומר ככה, וורט, על פי הזוהר. לא וורט, אבל לעניין שלנו זה. וגדולה מזו מצאתי בספר הזוהר על פסוק מפני שיבה תקום. שקודם, זמן השיבה, יקום האדם משנת הרדמתו לשוב אל השם. מפני תיאור זמן. לפני שאתה נהפך לבעל שיבה. ואז נחזור לרמב״ם, מלכות הרמב״ם, שבעל תשובה אמיתי זה אדם שעומד לו אותו כוח שהוא היה בזמן צעירותו ולא חוטא, ואז אם הוא מגיע לשיבה אז אין כאן חוכמה, כי היצר לא תוקף אותו באותו הכוח, אז אין כאן תשובה אמיתית. מפני השיבה תקום, לפני שאתה מגיע לשיבה, תקום משנתך. תקום משנת תרדמת, משנת, יקום האדם משנת תרדמתו לשוב אל השם. קל וחומר לשון לפני ואנו לפני ביום השם הגדול והנורא וכו'. אז תתארו. וכאן אומר יותר מזה, שזה לא רק לפני תיאור זמן, אלא לפני תיאור מעמד, דילגנו שורה, והזהיר עוד על התשובה הפנימית. תראו איזה כלי יקר מופלא, ממש כלי יקר. והזהיר עוד על התשובה הפנימית הלבבית. לא כלפי חוץ, לא איזה תיקון מעשי, או איזה דקדוק במצווה, או תוספת של לימוד תורה, או איזושהי קבלה, שכל זה דברים חשובים ביותר. אבל זה עדיין לא אומר שהאדם משנה עמדה, שהרצון של האדם שינה כיוון, שהוא רוצה באמת להיות אדם יותר טוב ויותר אלוקי. והזהיר עוד על התשובה הפנימית הלבבית שהיא לפני השם. זה לא לפני ראש ממשלה, זה לא לפני עיתונאי, זה לא לפני המראה, זה לפני ריבונו של עולם, שהוא יודע בדיוק כמה האדם הוא בחינת לפני השם תתארו. כי הדבר המסור ללב אינו נגלה כי אם להשם לבדו. שלא יהיה מן הצבועים, עצמים ומטענים ומרבים תחינות, כדי שיהיו מוחזקים לצדיקים, והוא דור שהוא בעיני הבריות, והוא דור טהור בעיני הבריות, ומצואתו הפנימית לא רוחץ. זה משפט. לכך נאמר לפני השם תתארו. זה לא רק לפני זמן, זה לפני מול מי אתה עומד. דע איזה עבודה יש לך, זה לפני השם. אז את התארה או אי התארה, הקדוש ברוך הוא יודע, הוא בוחן כליות ולב. אז אם כן נחזור אלינו, אומר רב חרל"פ, יש עניין של כפרה ויש עניין של סנגור. זה שני דברים שונים לגמרי. נחזור למקור אחד. והעניין נראה דעניין סנגור לחוד וכפרה לחוד. מה זה כפרה? כפרה היא עדיין במקומות שהחטא נוגע בהם. כפרה, יש שני מהלכים אפשר לומר בימים שלנו. יש מהלך אחד, שבו האדם חסר, יש לו כמה בעיות, כלפי השם, והוא צריך לאט לאט לתקן. יש איזושהי התעוררות של רע, והוא צריך לעשות תשובה. על זה צריך כפרה. זה צריך להגיע למצב שזה מתקנה, זה מקנחים את זה, מעבירים את זה. הוא האדם עצמו. אמור באיזושהי מידה לפחות לנסות לקנח, לנסות להעביר את זה. לא שהוא יכול להיות בעל המקולת, אבל לפחות הוא משתדל לחפר. זה גדר אחד של יום הכיפורים ושל ראש השנה ושל הימים שלנו. זה גדר אחד של עבודת השופר, תכף נראה, וזה קשור בדיוק למה שחזל אומרים. יש גדר אחד של כפרה, ומה שבגדי זהב עושים מחוץ לקודש הקודשים, זה כפרה. ובכפרה שייך מידה כנגד מידה. הייתה מידה של זהב העגל, עכשיו יש מידה של כינוח זהב העגל. הפוך, כאן חייב להיות בגדי זהב, כשזה בחוץ. כל מה שאתה נמצא מחוץ לקודש הקודשים, אתה בממד החיצוני, בממד החיצוני יש חטא. התשובה צריכה להיות מעין החטא. לפני כן השתמשת בזהב לשלילה, עכשיו אתה משתמש בזהב לחיוב. ככה צריך להיות. זה הסדר. זה נקרא כפרה. ולכן כהן גדול משמש בבגדי זהב, ובגדי הזהב האלה מחפרים. זה מדויק. הם רק מחפרים. הם מחפרים, אבל הם רק מחפרים. זה בגדי זהב. לא שייך שכהן גדול יעבוד בבגדי לבן. מה חוכמה? זה לא ממין החטא. זה לא מידה כנגד מידה. ולכן ברור שזה מחוץ לקודש הקודשים. זה איזושהי מדרגה חיצונית יותר. אבל כשכהן גדול נכנס לקודש הקודשים, פה כבר לא עוסקים בכפרה, פה עוסקים במדרגה אחרת לגמרי. פה עוסקים כבר בעצמיות הנפש של האדם. פה לא עוסקים בה, כמה חטאת, בוא נתקן. פה מדובר על התארה. פה מדובר על העמדה הפנימית. נגיד דברים יותר ברורים. פה מדובר על הסגולה הנשמתית של האדם. שהיא לא שייכת בכלל לחטא. על התארה היסודית, אלוקי נשמה שנתת בי, תהורה היא נתון, עובדה, מציאות, הוויה. למרות שיכול שאני צריך הרבה כפרות לכל מיני לכלוכים, בסדר גמור. אבל כאן מדובר על דבר אחר לגמרי, כאן מדובר על סנגור. מה זה סנגור? זה עושה לפי דבר חדש מאוד. סנגור זה לא האדם שבא לספר שהמקרה שאתה עשית הוא לא בדיוק, כי זה... יש כאן טעות אצל העדים, לא ראו בדיוק משהו. לא. סנגור, הייתי אומר, זה, כן, זה כמו שאומרים, עדות אופי. האדם הזה לא יכול בכלל לעשות את המעשה הזה. זה לא שאנחנו נכנסים עכשיו למעשה. האם זה נעשה או לא נעשה, ואם היה דיוק, המעשה לא שייך בכלל לאדם הזה. זה סנגור. סנגור זה מציאות אחרת לגמרי, זה לא כפרה. סנגור זה האדם בעצמותו. הייתי אומר יותר מזה. סנגור זה האדם, הוא הסנגור של עצמו. נשמתו של האדם היא הסנגור שלו. נקרא את זה אולי בלשונו של הרב חרל"פ. נקרא אולי עוד פעם. הנה ערכו של השופר אמרינן בראש השנה בתימאיו דרבנן דכל השופרות כשרים חוץ משל פרה. דכיוון דלזיכרון הוא כפנים, כבפנים דמי. ואין כהן גדול נכנס לפני ולפנים בבגדי זהב. מה זה זיכרון? מזכירים לך מי אתה באמת? זיכרון זה פשוט... שאדם יזכור מי הוא, וכל הסיגים שנדבקו בו, בין בשגגה, בין במזיד, זה לא הוא. ואין כהן גדול נכנס לפני ולפנים בבגדי זהב, כי שם זה סנגור. לפי שאין קטגור נעשה סנגור, לא שייך שבחינת כפרה תהיה שייכת לבחינת סנגור. זה שני דברים שונים. זה עוסק בממד החיצוני של האדם, וזה עוסק בפנימיות נפשו. בפנימיות נשמתו, זה שני תחומים שונים לגמרי. ואין שם ברשי וכולי, הוא מתבהר דאגם דבחוץ, הבגדי זהב בעצמה מחפרים. בפנים, אין קטגור נעשה סנגור. והעניין נראה דעניין סנגור לחוד וכפרה לחוד. כפרה הוא עדיין במקומות שהחטא נוגע בהם. וסנגור הוא ממקום יותר גבוה, אשר שמה אין כל חטא ופגם מגיע. והתגלות אותם האורות של הסנגור, שזה האדם בעצמו, עצמיותו של אדם, והתגלות אותם האורות אשר למעלה מכל חטא ואבון, הוא הסנגור. ועל כן שמה לא ייזכר ולא ייפקד כל קטגור. שאותו המקום שסנגור מגיע שם, אין קטגור שמה, אין כניסה שם לקטגור. זה לא ממין הנושא בכלל. זה לא ממין העניין, זה לא שיש ספסל הקטגור, ספסל הסנגור. זה שתי רמות שונות לגמרי. ומה שקורה ביום הכיפורים, מה שהשופר אמור לעשות, תכף נראה, השופר עושה שניים. הוא גם מחפר וגם סנגור. פלאי פלאות, הוא בעיקר סנגור. אולי נגיד את זה יותר מזה. למרות שרב חלפ לא אומר את זה, אבל זה כתוב במקומות אחרים. אנחנו יודעים שיש לפי התורה ולפי חז"ל ישנם שני סוגי קולות מרכזיים. יש קול שנקרא תקיעה ויש קול שנקרא תרועה. אלא הסתפקנו בתרועה, אז אמרנו, אמרו חז"ל, שברים תרועה. גינוך, הגנה, חילול, ילל, בסדר, יללה או גניחה. אבל מצד האמת, יש תקיעה ויש תרועה. עכשיו דבר מאוד מעניין, שמי שיסתכל בפרשת בעלותך, יגלה שיש מצב אחד שבו רק מריעים. התורה משתמשת בלשון והראותם בחצוצרות. מתי? בזמן המלחמה. בזמן מלחמה, רק תרועה. יש מצבים שונים שבהם רק תוקעים. מתי התקיעה? או כשמכנסים, עושים אספת חברים לכל העם, תוקעים, או שמכנסים את הנשיאים, או בזמן הקרבת הקורבנות. שם הפסוק אומר במפורש, תתקעו או יתקעו. ויש מקום אחד שבו התורה אומרת, ותקעתם תרועה. ותקעתם תרועה. מתי זה? מסע המחנות. כשיוצאים למסע, אז יש תקיעה שהתורה קוראת לה תרועה. מה ההבדל בין תקיעה לתרועה? עד כדי כך שראש השנה נקרא יום תרועה, לא תקיעה. ובשבת זה נקרא זיכרון תרועה. וחז"ל תקנו שאין דבר כזה תרועה לבד. תמיד תקיעה לפניה, תקיעה לאחריה. תמיד תקיעה בראש, תקיעה בסוף ותרועה באמצע. מה ההבדל בין תקיעה לבין תרועה? אומר הרב הירש, מופלא ביותר. מה זה תקיעה? תקיעה זה מלשון תקוע. כשאדם תקוע, או כשמשהו תקוע, אפשר לראות זה בשתי בחינות. או שהוא תקוע, וזה רע, אבל כאן אנחנו מדברים על התקיעה באומן החיובי. מסמר תקוע בקיר, זה מראה שהמסמר יציב בקיר. תמונה לא תיפול מהמסמר הזה. תקיעה מדברת, מגלה, יציבות, קביעות, מוחלטות, אי סטייה לפינות, אי סטייה לקצוות. זה תקיעה. תרועה, זה בדיוק הפוך, זה רעוע. זה סימני שאלה, זה יש כאן ככה ספקות, יש סטיות. אומר הרב הירש, התקיעה היא באה ללמד, גם הרב קוק מדבר על זה בכמה מקומות, התקיעה היא באה ללמד אותנו שיש, שאנחנו ביסודנו אלוקיי, נשמה שאתה ביתוראי. התקיעה זה בחינת הסנגור. אנחנו שייכים לעולם של תקיעה, מצד האמת. אלא מה? החיים שלנו קצת מסובכים. אז יש לפעמים חטאים. נו, עכשיו צריך לחפר. פה באה התרועה. אז אנחנו פותחים בתקיעה, כי יסודנו תקיעה. עוברים אל התרועה, כי החיים שלנו הם לא רק סנגור, הם גם כפרה. ובסוף, אנחנו חוזרים אל התקיעה. חוזרים אל היושר, אל התקיעה הפשוטה, אל הקו, אל הקול האחד. קול בלי שבירות. קול אחד. לכן, כשאנחנו יוצאים למצב המלחמה, שבו סימן השאלה הוא גדול מאוד, מה יקרה במלחמה? רק תרועה. כשמכנסים את הנשיאים או את העם או תוקים בזמן הקרבת הקורבנות, פה רק תקיעה. הכל ברור, הכל קבוע, הכל יציב, הכל אלוקי, אין קושיות, אין בלבולים. כשיוצאים למסע, פה זה מסובך. מצד אחד הקדוש ברוך הוא נוסע איתנו, מצד שני יוצאים למסע, לא פשוט, הותקעתם תרועה. וכאן הפלא הגדול שבמוצאי יום הכיפורים, יש הרי שני מנהגים, נכון? יש מנהג של תקיעה גדולה, ויש מנהג של תרועה גדולה. אחינו האשכנזים נוהגים כמדומני לתקוע, אחינו הספרדים נוהגים כמדומני להריע. מה? הפכתי? לא הפכתי, ככה. יש כאן יסוד גדול מאוד. שניהם אותו דבר. למה התורה קוראת לראש השנה תרועה? כי אצלנו גם התרועה היא תקיעה. אנחנו שייכים לא לעולם של כפרה, אנחנו שייכים לעולם של סנגור. אז גם מה שנראה לנו תרועה, הוא מצד האמת תקיעה. אז האשכנזים רוצים להראות את זה בפועל. טוב, תקיעה, כל התרועה של ראש השנה, מסתיים בתקיעה הזאת של מוצאי יום הכיפורים. הספרדים עוד יותר רוצים להריע. אנחנו נראה לשטן מי אנחנו. תרועה גדולה. אתה חושב שהתרועה הגדולה הזאת היא תרועה גדולה, היא שבורה לכל אלף כיוונים? בלבלת. התרועה הזאת היא תקיעה. אבל שניהם מצד האמת אומרים אותו דבר, שני המנהגים, אותו דבר בדיוק. אנחנו שייכים לעולם של תקיעה. למרות שיצאנו למסע, ובמסעות יש הרבה תרועות, יש הרבה בלבולים. אבל אנחנו תקיעה לפניה, תקיעה לאחריה. זה היסוד. אז לכן נכון שאנחנו כפרה, צריכים כפרה. ולכן בגדי זהב בחוץ, לכפר על העגל. מצד שני, בפנים, אין קטגוריה של סנגור. נטו נשמה אלוקית. עכשיו בואו נראה איך אף אחד פה אומר את זה במילים אחרות, במקור שתיים, עצרנו שם באמצע. וזהו העניין של כפרה וטהרה. כפרה הוא להתכפר מן החטא וטהרה הוא להפריד את עצם החטא מן האדם ולהיות נפרד מהחטאים ויהיה החטא שני לו. ובאמת, זהו ההבדל בין ישראל לעמים. שאצל העמים כשהם חוטאים, נעשה החטא עצם אחד ממש. אצל אומות העולם זה מקסימום מדרגת כפרה. ואצל ישראל, אף על פי שנראה הוא כמו עצם, חד ושלום, האדם ששנה בחטא נראה לו כיתר, אז זה נראה לו כאילו זה כבר הוא, כאילו הוא חוטא, כאילו זה אישיותו כזאת. לא נכון. ואצל ישראל, אף על פי שנראה הוא כמו עצם, החטא נראה כביכול כעצם, כעצמיותו של אדם. בכל זאת, הוא יתברך שמו המבדיל בין ישראל לעמים, הוא אשר יכול להפריד את החטא מהחוטא שבישראל, ומגלה בישראל את מדרגת הסנגור ולא את מדרגת הכפרה. וזהו כי ביום הזה יכפר עליכם לתאר אתכם. שרק הוא יתברך שמו יכול לתאר ולהפריד ביניהם. מדרגה אחרת לגמרי. אז כשאנחנו שומעים את כל השופר, השופר הוא של פרה. נכון. סליחה, השופר הוא לא של פרה. זה בא לומר שאנחנו נכון שאנחנו צריכים כפרה, אבל מצד האמת אנחנו סנגור. אנחנו שייכים אל המהות הפנימי. דרך אגב, מכאן למדנו גם עוד יסוד גדול. יש בירושלמי ביטוי שקשור ליום הולדת. אומר הירושלמי, לא במהרה אדם נופל ביום גינוסיה שלו. לשון הירושלמי. כלומר, ביום שבו האדם הגיע לעולם, לא במהרה באותו יום הוא נופל. באותו יום הוא חוטא. למה? אומר הירושלמי, כי באותו היום שבו הוא הופיע בעולם, הופיע התמצית של האדם. הופיע האדם באמת. הופיע האני העצמי שלו. אחר כך, כשהתחיל כבר לפעול בעולם, אז כבר התחילו... הוא התחיל קצת להימסך בכל מיני מסקים כאלה ואחרים. אבל בעצמיותו של האדם, שמופיע ביום ההולדת שלו, שם הוא טהור, שם הוא נקי. לפי דעה אחת, העולם נברא בתשרי. יותר נכון בקוו באלול. ראש השנה של האדם הראשון, מתי יום ההולדת של האדם הראשון? א' תשרי. ב-א' תשרי תוקעים בשופר. ב-א' תשרי מגלים, אנחנו מגלים, בכל השופר שאיננו משל פרה, אנחנו מגלים שלמרות שנראה לנו שאנחנו צריכים הרבה כפרה, ואנחנו צריכים הרבה כפרה, אנחנו הרבה יותר עמוק מזה. אנחנו סנגור. דרך אגב, יש לפי הארי הקדוש, אומר דבר הרבה יותר עמוק מזה. הרי יש מחלוקת אם העולם נברא בתשרי או בניסן. ומה אנחנו אומרים בתפילה, בראש השנה? היום, הרת עולם. מה זה הרת? הריון. כלומר, העולם הזה נולד מתי? בניסן. מתי הוא... כביכול, מתי הוא נכנס להיריון? בתשרי. הוא נולד פג, הוא לא נולד. הוא היה מחשבת, הוא בר. אז יוצא שא' תשרי זה לא תאריך הלידה. א' תשרי זאת המחשבה האלוקית של הלידה שתופיע בעם ישראל בניסן. כלומר, זה לא רק שא' תשרי זה יום הלידה. א' תשרי זה הפנימיות של יום הלידה. זה ההיריון שלפני הלידה. זה היום הרת עולם. היום הזה, באלף תשרי, האדם שכלל לתמצית בני האדם בעולם, האדם הראשון הזה, הוא היה, כן, אם אפשר לומר, ההיריון שלו הופיע. זה עוד הרבה יותר פנימי מאשר הלידה. זה לא רק לידה, זה יותר מזה. זה השורש של השורש. זה אלף תשרי. לכן, באלף בתשרי, בראש השנה, אנחנו שומעים כל שופר, כדי שבעצם, אנחנו כביכול אומרים לקדוש ברוך הוא ריבונו של עולם, זה שאנחנו צריכים כפרה, מודים. אבל מצד האמת, אנחנו תיאורים. אנחנו ישראל. אנחנו שייכים לסנגור. אז תקבל את תפילתו של כהן גדול בקודש הקודשים, ביום הכיפורים, בבגדי לבן. לא בבגדי זהב. אנחנו לא אומרים שלא צריך בגדי זהב לכפר. צריך. אבל תשמע את כל השופר. כן, הייתי אומר אולי בצורה אחרת. יש ביום הכיפורים, אפשר לומר, שני ממדים. יש בגדי זהב של כהן גדול, ויש כל השופר. בגדי זהב, כפרה. שופר, סנגור. זה שתי רמות. וראש השנה, חידוש של ראש השנה, זה הסנגור. ובמה כל זה תלוי? למה אנחנו לומדים את זה היום? שבועיים לפני ראש השנה. כי לפני השם תתאור. אם אנחנו לא מתחילים את התהליך הזה לפני, תיאור זמן, ולפני תיאור מעמד מול השם, אז יגיע ראש השנה ויגיע יום הכיפורים. מקסימום, נהיה שייכים אל איזה עולם של כפרה. בא למכולת, מחק את החוב. יישר כוח. יופי. וגם זה דרך אגב לא נכון. לפי ההלכה זה לא נכון. לפי פשט הפסוק. הקדוש ברוך הוא לא מחפר ולא מתאר אם אנחנו לא מתחילים להתאר לפניו. אפילו את החוב, את החוב הוא לא מוחק, קל וחומר שלא מתאר. הכל מתחיל מאיתנו, מה קורה בזמן הזה, בימים האלה. ממש. התקדם עוד טיפה. וכן הוא עם השופר. שהוא מוליך ומכניס אותנו לאותה הגדלות הפנימית. זה לא רק הפרה לחטאים. למעלה, למעלה מן המקומות שלשם מעשה חטאים ופשעים מגיעים. שופר זה מדרגה אחרת לגמרי. דרך אגב, מאוד מעניין, יש מאמר של הרב קוק בספר מאמרי הראייה, מאמר חשוב מאוד של הרב, בחצוצרות וכל שופר. יש זמנים שבהם חצוצרות מאריכות ושופר מקצר, ויש זמנים שבהם שופר מאריך וחצוצרות מקצרות. יום הכיפורים, שופר מאריך. סליחה, בראש השנה, שופר מאריך. לא חצוצרות. מה ההבדל בין שופר לבין חצוצרה? אומר הרב, מתאים לתפיסה הרחבה של הרב, אומר, השופר והחצוצרה האלה שני כלים, אפשר לומר, שמוציאים קול. אלא ההבדל בין השופר לחצוצרה, שהשופר הוא מעשה השם. לוקחים קרן של פרה, יותר נכון קרן של עיל, לא של פרה, ומוציאים את הקול הטבעי שמונח בעצם הבריאה של הקדוש ברוך הוא ברא. יש קרן שאפשר דרכה להוציא קול. והקול הזה הוא קול אלוקי, הוא קול נקי. יד אדם לא התערבה בזה. הפוך, אם האדם ציפה את השופר וכו', רצה לשפץ אותו, לעשות אותו יותר חשוב, יש מצבים שהוא פוסל אותו. אבל החצוצרה זה הטכנולוגיה האנושית. השכל האנושי והמעשה האנושי, דרך הטכנולוגיה האנושית, הוציא הכל מחודש. אז לא שאנחנו נגד הטכנולוגיה, החצוצרות וכל שופר היו לפני השם. בסדר גמור. אבל ראש השנה זה לא יום של חצוצרות. ראש השנה זה יום של שופר. זה יום שבו לא מופיע המעשה האנושי, כי במעשה האנושי יש ממד שכפרה. זה יום שבו מופיע השופר האלוקי. הנטו האלוקי בלי הפרעה. זה ראש השנה. לכן נכון שבחצוצרות וכל שופר היו לפני השם אלוקינו. בסדר. אבל ראש השנה עלה אלוקים בתרועה. עלה השם בתרועה, אלוקים בכל שופר. עלה אלוקים בתרועה. השם בכל שופר. עוד מעניין אלוקים והשם. טוב, בואו נתקדם, יש לנו עוד עבודה להגיע להשם או אלוקים. והחלו עם השופר שהוא מוליך ומכניס אותנו לאותה הגדלות הפנימית למעלה למעלה מן המקומות שלשם מעשי חטאים ופשעים מגיעים. ואנו ממשיכים אותם גם לעולמנו. וכן, אותו השופר הפנימי שמושמע, שאנחנו שומעים אותו בראש השנה, השופר הזה הולך ומשפיע על כל החיים. זה לא רק השופר או הכהן גדול בקודש הקודשים. זה משפיע על כל עולמנו, בכל הממדים. וזהו ערבוב השטן על ידי השופר. למה השופר מערבב את השטן? כי השטן זה מלשון מה? לשון סטייה, אמרנו הרבה פעמים. בשם הרב צוקרמן. רוקד רקדן, שוחה שחיין, סוטה שטן. שטן זאת ההופעה של הסטייה. שטן זה לא איזה מעופף עם כנפיים. שטן זה האפשרות של האדם לסטות מן היושר, לסטות מן האמצע, לסטות מהדרך. שטן שייך לקטגור, שייך לכפרה. במציאות שבה שייך שופר, במציאות שבה לא שייך בגדי זהב, שם אין לשטן מה לעשות. זה לא המקום שלו, זה לא המגרש שלו בכלל. המגרש שלו זה במקום שבו יש חטא, ואז הוא מתערב. אבל במקום שבו מופיעה עצמיות הנשמה הישראלית, שם אין שייכות בכלל לשטן. וזהו ערבוב השטן לידי השופר. זה לא שהקול של השופר מזעזע את השטן, הוא מתחיל לפחד, חושב, הגיע איזה אמבולנס, לא נגמר כזה. זה לא זה. שיודע ששם במקום ההורה ההיא, בטבע האלוקי, בלי הפרעה של השכל והטכנולוגיה האנושית, שם אין לו כלל מגע ומסע. יש מקומות שעליהם השטן לא מגיע בכלל. שם זה, אין כניסה לסטנים שם. זה רק השם נמצא. רק אלוקי הנשמה שנתת בי תאוריי, זהו. וזה מופיע בראש השנה, וזה כל אחד מאיתנו מצד האמת. וזהו כיוון דלזיכרון הוא, למה זה בא להזכיר? זה בא להזכיר לעצמנו ולריבונו של עולם מי אנחנו באמת. כיוון דלזיכרון הוא כלפנים דמי. ואין תוקעים בשופר של פרה. מה שייך לתקוע בשופר של פרה במקום הזה בכלל? שבמקום הגבוה על הזה שהשופר מגיע שמה, מקום הסנגור, אין כל זכר הוא מקום לקטגור. בבקשה. אין דבר כזה. לפי המהלך של הרב חרלאפ יוצא פה חידוש גדול מאוד. אנחנו רגילים בבית משפט היום שיש קטגור וסניגור, שני ספסלים ושניהם באותה רמה. יש אחד מדבר חיובי, יש אחד מדבר שלילי. לפי מה שרב חלפה מסביר כאן, זה רמה, סנגור בהבנת חז"ל, זה דבר אחר לגמרי. קטגור, זה שייך אל המעשה. סנגור, זה שייך אל עצמיות האדם. יש הבדל גדול בין עצמיותו של אדם לבין המעשים שלו. האהבה שאנחנו אוהבים את אומתנו, לא תסמא את עינינו מלבקר את כל מומיה. אבל גם אחרי הביקורת היותר חופשית, כולך יפה רעייתי, ומומן בך. הרב קוק, אורות ישראל, אהבת ישראל, דלת ג' זה הפעל של יום הכיפורים, שביום הכיפורים הקדוש ברוך הוא מתאר בתנאי אחד, שאנחנו מגלים רצון אמיתי לפני זמן, לפני אמיתי, לפני השם תיתר. בואו נהיה אנשים ישרים כלפי עצמנו. לא פשוט לקחת החלטה בחיים בנקודה או בתחום מסוים שאנחנו יודעים שקשה לנו בו, ואנחנו יודעים שיהיה לנו מאוד מאוד קשה, אנחנו צריכים לשלם מחיר על זה, להחליט שפה אנחנו משנים כיוון. זה תמיד, או בדרך כלל זה בא ערפילי כזה. אני רוצה אבל, עכשיו אבל מחרתיים זה, זה מסובך. כל אחד והעבודה שלו בתחום שלו. יש אחד שאצלו עצם השינוי תפיסת החיים, שינוי השקפת העולם, שינוי מרכז החיים, זה קשה לו מאוד להחליט. ויש אדם שכבר עבר את השלבים האלה. אבל יש לו נקודות מסוימות שבהן הוא יודע שהוא עדיין לא הכריע הכרעות ישרות עד הסוף. והוא משתדל, לפעמים הוא ייפול. אבל הוא רוצה באמת להיות אדם אחר. אבל באמת, נקי ממש. ממש, ממש. זה רק הקדוש ברוך הוא יודע לפני שם תתארו. אף אחד לא יודע. לא פשוט בכלל. אז ביום הכיפורים מה שקורה, שהקדוש ברוך הוא כאילו מאפשר לנו, אומר לנו, תשמעו, אני יודע מי אתם באמת. יאללה, קדימה, נו, תוכיחו לי. תנו לי לעזור לכם, תעזרו לי לעזור לכם. אם אנחנו שייכים רק לרמת הכפרה, ואנחנו לא לפני השם תתארו, אז אנחנו כמו אותו בעל חוב שבא לכם, ואני אומר, יאללה, תעשה טובה, חג את החוב, תחליק אותה. נו, תחליק אותה חודש, חודשיים, שלושה, מה יצא מזה? כלום. צדה האמת. כלום, הוא אומר, הכתב ישוב, הכתב ישוב, אין תשובת. דיברנו על זה שבוע שעבר. הרצון להיות שייך למצווה ועושה, הרצון להיות שייך להולך, דיברנו על זה בשבועיים האחרונים, והרצון הזה הוא רצון אמיתי, וסוף סוף אנחנו חיים בעולם הזה, זה צריך זה קבלה מעשית, כלומר, לא שאנחנו צריכים לבוא לקדוש ברוך הוא עם קבלות, אבל זה צריך להיות אמיתי, דבר שאני באמת רוצה אותו, אני מתחיל לפעול אותו. אני לא רוצה ובעצם אני פועל משהו אחר, זה לא עובד ככה. די בבחירת השביל הנכון ושהאדם, זה נכון, ושהאדם יתחיל לצעוד עליו כבר. כלומר, לא יכול להיות, בוא נאמר ככה, בוא נצר ציור ככה, מטופש קצת אפילו. לא יכול להיות שאדם יגיע להכרה שכסף, סתם דוגמה, כן, שהיא מצויה, זה הדבר הכי פחות חשוב בחיים, אבל כל היום מרדוף אחרי הכסף. הגעתי להכרה שהכסף זה לא חשוב. וכל היום מרדוף אחרי הממון. הגעתי להכרה שהעיקר זה להיות אדם אמיתי, כן וישר, ולא לעשות רושם. אבל כל היום מוכן מקומפלימנטים או מתמוטט מביקורת. עכשיו, מי יודע אם זה נכון או לא? הקדוש ברוך הוא לפני השם תתארו. אבל ודאי שזה צריך להיות משהו אמיתי, זה לא בערך. אדם מגיע למכון מאיר, ומכון מאיר כל אחד מגיע בשלב אחר. אני מדבר כרגע על השלב הראשוני ביותר, הראשוני. מגיע שלב שבו אדם צריך לקחת הכרעה. האם התורה, כלומר, האם ערכי התורה, מוסרי התורה, הם באמת מרכז החיים שלו, בין אם הוא יגלה את זה בקודש או בחול, בחוכמה ובמעשה, בתורה או בעבודה. זה כבר פרטים, זה לא משנה. אבל שהתורה היא מרכז החיים. ולא שהוא צריך להסתדר עם התורה. ולכן הוא מדקדק במצוות, קובע דף יומי, בא למכון מלא חודש אלול וכו'. צריך להכריע הכרעה אמיתית כזאת. זה לא בערך. זה רציני העסק הזה. זה לא פשוט. זה פשוט. לא פשוט בכלל. בכלל לא פשוט. כמובן, הקדוש ברוך הוא יודע שאנחנו סך הכל בני אדם. והוא יודע ש... זה תהליך ארוך מאוד. הקדוש ברוך הוא רוצה לראות במחאות שאנחנו רציניים. רוצה ורצינות ורצון זה אותו דבר. רצינות. כל אחד בקצב שלו, במדרגה שלו, באישיות שלו, לפי השלבים שלו, ברור. אנחנו לא מהלכה שרת. אבל באמת, ברצינות, סתם דוגמה, דוגמה שאני חושב שמעסיקה אותנו הרבה מאוד בשבועות האחרונים. על מה אנחנו כועסים? על מה אנחנו כואבים? כל אחד מאיתנו שואל את עצמו את השאלות האמיתיות. האם אני כואב כי הציפיות שלי, במחאות, לא מומשו, א', ב', ג', ד', או כי יש פה חילול השם? האם אני כועס כי יש פה אנטי מוסריות, אי מוסריות ברמה טוטלית, כלפי אותם המחוסרי בית, מחוסרי נקודת משען בסיסית, באמת, או כי זה פוליטיקה, במובן הקטנוני של המילה? זה שאלות אמיתיות. מה מעסיק אותנו? החילול השם שיש פה היום? או משהו אחר? זה דבר אמיתי. זה צריך, אדם יודע מצד עצמו מה מטריד אותו. מזה נגזרות כל התגובות שלו. כל התגובות המחשבתיות שלו והנפשיות שלו והמעשיות שלו. איפה הוא נמצא? טוב, נתקדם טיפה ברשותכם. אתם רוצים לעצור פה? יש עוד כוח? כדאי קצת, עוד קצת. עוד קצת, בסדר. אך לדע ולהבין, מה?
תרועה קטנה,
אתה אומר. בסדר. לא, האמת שאנחנו עוד לא הגענו לקצפת. אך לדע ולהבין מושג אותו המקום הפלאי, אנחנו נצטרך פה לדלק כנראה, אבל בואו נקרא טיפה. אך לדע ולהבין מושג אותו המקום הפלאי, מקום האור הגדול, נראה דהו מקום התורה העליונה. זה ביטוי שכנראה הרב הרלאפ הבין על מה הוא מדבר. מה זה? התורה העליונה. אשר ממנה נתאבו כל העולמים. הסתכל באורייתא וברא אלמא. שהקדוש ברוך הוא הסתכל בה וברא כל עלמין. כי נהיה ידוע, אומרם ז"ל, בראתי יצרה, בראתי לו צורת אבלין. אם אתם עוסקים בתורה, אינתם מסרים בידו, ואם לאו אתם מסורים בידו, גמר בקידושים. מזה נוכל להבין. שאלמלא היה האדם יודע כל התורה כולה, אלמלא הכוונה אילו. אילו היה האדם יודע כל התורה כולה, ולא הייתה השכחה שולטת במושגי התורה, ולא רק במובן הלימודי כמובן, אלא זה בשייכות העצמית של הדברים, אל הדברים, לא היה כלל שלטון של יצר רע, ולא היה ממסרים בידו כלל ועיקר. וכל שלטונו וכוחו לפתות בני אדם הוא רק לרגלי השכחה, לא במובן של הזיכרון, אלא במובן של השייכות. שהתורה נשכחת, וכמאמרם ז"ל דרש רבי סמלאי, למה הוולד דומה במי, למה הוולד דומה במי אמו, וכו'. ומלמדין אותו כל התורה כולה. וכיוון שבא לאוויר העולם במלאך וסותרו על פיו ומשקרו כל התורה כולה, שנאמר לפתח חטאת רובץ. וכאין הסתירה על הפה של כל יחיד ויחיד, שהוא ברחם אמו, לפני שהוא יוצא לאוויר העולם, כן היה הסתירת פה על אדם הראשון בעת שאכל עץ הדעת. אותה סתירה. שאז היה זמן יציאתו לאוויר העולם, ואדם הראשון קלל את כלל הנשמות, את כולנו. ונשכחה התורה ממנו. ומה השופר בא ועוד? מה התפקיד של השופר? וביות כן, אנו יכולים להבין שפעולת השופר להכניסנו בעולם יותר גבוה הוא שמכניסנו במקום התורה. השופר שם אותנו במקום היותר מקורי לבריאת העולם. זה באמת דברים נסתרים מאוד. הרב חלב מגלה לנו את הסוד הזה, אז כנראה שזו האמת. אשר בהתגלותה אין שום שלטון ליצר הרע. ובכל עת תקיעת שופר, על פי הראוי והכוונה הראויה, לפי ההכנה הראויה, כמובן, לא כל אחד יתקע בשופר, תיקון העולמות. תלוי. כמה כוונות יש בזה, כמה אדם ראוי, במידותיו וכו' וכו'. דרך אגב, לפי זה אנחנו למדנו עוד לימוד גדול, שבעל תוקע בראש השנה, נפסק להלכה בשולחן ערוך, הלכה פשוטה ומפורסמת. זה לא האדם הכי מקצועי שיודע לתקוע בשופר, הכי צלול והכי ארוך. צריך להיות אדם שמקובל על הציבור ובעל מידות וצדיק. זאת הלכה בשכן ארוך. מה זה קשור? ניקח את האיש הכי מקצועי בתקיעת שופר. לא, זה לא הקריטריון. הקריטריון הוא כמה האדם הזה שייך למציאות השופרית שהיא נמצאת מבפנים. כמה האדם הזה זוכר מי הוא. ואחד הקריטריונים החשובים שהוא מקובל על הבריות. לא יכול להיות אדם שלא מקובל על הבריות. זה אוהב את המקום, אוהב את הבריאות. זה דבר אחד. המציאות אחת. דיברנו זה פעם בעריכות. ובכל עת תקיעת שופר על פי הראוי והכוונה הראויה לפי ההכנה הראויה, הננו נעשים מוכשרים שוב להארת כל התורה כולה, כמו לפני חטא עץ הדעת. וקודם סתירת המלאך על הפה. דברים מבילים. זה כל שופר, לא בימרה נופל אדם ביום גינוסה שלו. וערך גילוי השגת התורה בכל שנה ושנה, רבותיי, תראו מה כותב פה רב חרלה. זה נשמע דברים מיסטיים, זה בכלל לא מיסטי. וערך גילוי השגת התורה בכל שנה ושנה, כמה תורה אדם יגלה במכון מיר בשנה הבאה, תלוי לפי ערך ההכשרה שפעל כל השופר על הכלל ועל הפרט. כמה האדם הזה היה שופר, הוא עצמו היה שופר בראש השנה. כמה הוא עשה נגור? כי זה עניין כללי, זה לא רק עניין פרטי. גם ברמה הכללית, בעיקר ברמה הכללית, היום הרת עולם, לא רק הרת אני. כמובן יש השפעה על הכלל, מהכלל לפרטי, מהפרטי לכלל, מהפרטים אל הכלל. יש השלכות. נדלג ברשותכם על השלב הבא למרות שהוא מאוד מעניין. הגמרא אומרת, תוספות אומר, הגמרא ותוספות, שלמה תוקים 100 תקיעות, או למה אנחנו צריכים לשמוע 100 קולות בראש השנה, כי אמו של סיסרא יבבה 100 יבבות. לכן 100 קולות. טוב, מגיע קצת שורי בית. תעבדו על זה. 100 נוכל להבין, 100 נוכל להבין דילקתי פסקה. כי אם אמנם אומר השטן בזמן התניינה, כשהשטן שומע קול שופר, הוא נבהל. קודם כל מבין שזה לא כרגע מימד הכפרה, זה לא מחוץ, זה לא בגדי זהב, זה מימד הסנגור. קודם כל הוא נבהל, זה כבר לא התחום שלי. כשהוא שומע פעם שנייה, מעתה נוכל להבין כי אם אמנם אומר השטן בזמן התניינה, בזמן השני, ודאי מה תזימנה, כלומר השטן, הסטייה, כלומר הקטגור, כלומר הכפרה, היא אומרת, רגע, עכשיו זה לא זמן הכפרה, עכשיו זה זמן הסנגור. זה לא מדרגת הכפרה כרגע, זה מדרגת הסנגור, אין לי שם שליטה. הוא צודק. אמנם זה לא השופר הגדול לעתיד, נכון? אבל כרגע כל ראש השנה, מעין השופר העתידי מופיע עכשיו. אז השטן צודק, הוא לא טועה עד הסוף. זה לא שכל ראש השנה עד השופר העתידי, כל שופר שכל שנה עד השופר העתידי, אין ביניהם שום קשר. בשופר של כל שנה יש מעין השופר הגדול. בממד הזה שהשופר בא להעיד על הסנגור ולא רק על הכפרה, והשטן מזהה את זה, אז הוא נבהל. מעתה נוכל להבין כי אם אמנם אומר השטן בזמן התניין הוודאי מה תזימנה, אין זה טעות באלמה. הוא צודק. אלא מפני שהשופר מגלה באמת אורה של תורה, יודע כבר שאין לפניו עוד עבודה ואין לו שלטון כלל. עכשיו אנחנו מתקרבים לארץ אשור וארץ מצרים. מה קורה בארץ אשור וארץ מצרים? אלא שעלינו לדע כי החיים, עכשיו עד לכאן בעצם מה אמרנו? שיש שני ממדים, יש ממד של כפרה ויש ממד של שופר. ממד הכפרה זה כל מה שאדם פעל באופן שלילי במציאות. ממד השופר זאת עצמיות האדם. חסר כאן עוד ממד אחד מאוד חשוב. זה שהעצמיות שלי היא השופר, היא בגדי לבן, זה לא אומר שאני נתקע בעצמיות שלי. העצמיות הזאת היא צריכה להופיע במציאות. השופר הזה צריך לצאת מקודש הקודשים במחאות, ולהופיע בכל רבדי החיים. הכפרה זורקת את הרע לפח. בסדר, הבנתי. השופר מזכיר לי מי אני. בסדר. כן, אבל המי אני הזה לא יכול להיות שהוא שייר באפסנאות בקודש הקודשים. הוא חייב להתגלות בחיים. בפועל. אומר הרב חרלאפ, אלא שעלינו לדע. כי החיים אינו רק שלילה מהמוות. החיים זה לא רק סור מרע, זה לא רק לחפר על החטאים. שגם אם אין מוות, וכביכול יש חיים, אבל אין צמיחת חיים, אין התחדשות חיים, אין תולדת חיים, אין המשכת חיים, איזה חיים זה? זה תקוע, במובן השלילי. שגם אם אין מוות עדיין צריכים כוחות נשגבות להמשכת החיים. אני מדלג לפסקה הבאה, וייתכן לפעמים, שאף על פי שאינו חייב מיטה והוא מושלל מן המוות, יכול להיות מצב כזה, שכביכול, בואו נמשיך את זה אלינו, אין על מה לחפר עליו, אין מה לחפר. ויש לו זכותים בחיים אפילו, יש לו כמה זכויות, בכל זאת, מפני שחסר לו לידת החיים, וכוח ללדת אין, אין לו צמיחה, אין לו לידה, אין לו תוספת, אין לו התחדשות, וכוח ללדת אין או אין, שאין לו הזכותים להמשכתם, הנה הוא מסתבך שוב בכוחו של השטן. זה פלאי. הרב חלב חוזר על אותו עיקרון מכמה מקומות. מה שאלנו? איך יכול להיות שביום הכיפורים עצמו, שבו השטן לא שולט, אדם חוטא? תשובה. יכול להיות שהשטן לא שולט, אבל אין לך המשכיות חיים. אתה לא במוות. אתה לא בכפרה. בסדר. אתה שייך קצת לסנגור. בסדר. קצת במהות. אבל אתה לא בסנגור באמת. זה האלוקאי נשמה שנתת בי תוראי. נו, ומה אתה? יושב על הגדר. מצד אחד לא עושה מעשים שליליים, מצד שני מסתפק בזה שאלוקאי נשמה שנתת בי תוראי. אין כאן המשכת חיים. אז מיד השטן מופיע. לא השטן, אלא האדם בעצמו. וכן הוא תמיד בעלות כל השופר, השלילה מן המוות כבר יש, והשטן מסתלק כבר מעבודתו. ועל כן הוא אומר, ודאי מתזינה, ואין זה מהטעות כלי כשלה למוות בא באמת כל שנה ושנה דלת השופר. אלא, שכל האסון הוא, שאין לנו כוח ועוז להמשיך את אותם אורות החיים הקדושים אלינו. בואו נתחבר לשם הוא אלוקים, אמרנו כבר הרבה פעמים. שם הוויה זה הקדוש ברוך הוא בפנים, זה המהות, זה היה הווה ויהיה, זה מציאות אחת, זה חסד גמור, זה טוב גמור, זה אמת, צדק, יושר גמורי. שם אלוקים זה בלשון רבים, לא אלוה, אלא אלוקים. זה מידת הדין, זה מופיע בצורות שונות בעולם שלנו, בצורות מתנגשות וסותרות, לפעמים בדין. כל החידוש של התורה זה להגיד, השם הוא האלוקים. יסוד התשובה, כמו שאמרנו בהתחלה, וידעת היום השבות אל אוהביך, כי השם הוא האלוקים, בשמיים ממעל, בקודש הקודשים, בגדי לבן, שופר, ועל הארץ מתחת. גם מחוץ לקודש הקודשים יש שופר. ואומר הרב פרלאפ, אלא כל האסון הוא שאין לנו כוח ועוז להמשיך את אותם אורות החיים הקדושים אלינו. והם הם האורות התורה כולם, וכשאין החיים בפועל ממושכים או מומשכים אלינו, חוזר ונאור שוב השטן. עכשיו אנחנו מגיעים, בואו נראה להפוך אם אפשר דף. ועל ידי זה ידבו כל הדבויים, כי רק מידינו הוא. בראש השנה כל המניעות לכל הגדלות הנשגבה וכבריות האורה אינם אלא מצידנו. כי הקדוש ברוך הוא מגלה, הוא מתאר. אינם אלא מצידנו מה שכוח ללדת אין לנו, והוא השטן אינו טועה כלל. עכשיו נגיע להשם הוא אלוקים. אמנם במה ואיך באים וזוכים להמשכות החיים הללו. ואומר על ידי ההכרה של השם הוא האלוקים. כלומר, כי הנה הוראת שם אלוקים הוא על מציאות אדנותו. שהוא אדון עלינו, הוא מולך עלינו. זה ההופעה שלו אלינו במציאות. אבל מושג אדנות אינו. זה איך הוא מתגלה אלינו. אבל מה הוא באמת? אנחנו לא יודעים. אבל מושג אדנות אינו, שעצם כוח החיים ממנו התברך, אלא רק שהוא סיבה לחיים. כמו שהאדון סיבה לחיי העבד, שנותן לו כל מחסוריו. האדון נקרא אדון, כי הוא אדון ביחס לעבד. אבל מה הוא האדון ביחס לעצמו? הוא אדון? על עצמו? לא. הוא אדון ביחס לעבד. בא שם הוויה, אולם שם הוויה, ברוך הוא, מורה כי גם עצמיות החיים נמשכים ממנו חיי החיים ברוך הוא. ולכן צריכים להכיר כי אותו הכוח האלוקי המחיה את הכל, הוא האלוקים אשר מכירים אדנותו, ושהוא אדון העולם אשר מלך בטרם כל יציר נברא ואת נשא בחפצה כל אדם מלך שמו נקרא. הוא גם השם וגם אלוקים, הוא גם לפני וגם אחרי. הוא גם השם בעצמו וגם מתגלה אלינו. וההכרה במהות החיים רוממותם וקדושתם כי אור השם שוכן בקרבו, בחיים, היא הממשיכה את החיים האלוקיים, את החיים העליונים האלוקיים, שיהיו שווים לשמם. השם הוא האלוקים. השם אחד הוא שמו אחד. ברוך הוא וברוך שמו. שניהם ביחד. זה החידוש של השם הוא האלוקים. לכן, מלבד התשובה הנחוצה בימים אלו, ושמבלדה לא יקום ולא ישום הרגשה שלו, או תשובה בממד המעשי, המוסרי וכו' וכו'. צריך תשובה הרבה יותר גדולה. שעל ידי התעוררות התשובה עולה השופר לפני ולפנים, מקום שני קטגור מגיע שם, ואורות התורה שם בגילויים כקודם החטא והסתירה על הפה. זה נכון שיום הכיפורים, הימים שלנו, עד יום הכיפורים, הם ימים של השופר מבפנים, נכון? אבל מצד שני, נוסף לכל זה, אנו צריכים לזכות את עצמנו, כלומר לזכך את עצמנו, להרבות ולהדיר את ההרגשה כי אור השם חי ושוכן בקרבנו פנימה. הקדוש ברוך הוא לא נמצא רק בבית המקדש בקודש הקודשים, הוא אצלנו, הוא בתוכנו. ושכנתי בתוכו לא נמרקים בתוכם. זהו דברי המדרש, דילגנו לפסקה הבאה. אמר הקדוש ברוך הוא, אתה אמרת והיה השם לי לאלוקים. חייך והיה ביום ההוא, התקע בשופר גדול. יוצא לפי זה דבר מופלא מאוד. מה זה שופר גדול? שופר רגיל זה הרבה מעבר לכפרה, זה סנגור. בסדר גמור. שופר רגיל זה עצמיות האדם. שופר גדול זאת אותה עצמיות שמופיעה בחיים. שלא נשארת בבית המדרש ובית הכנסת. מופיעה בחיים, מופיעה בהוויה, במציאות, בכל החיים הטבעיים. זה נקרא שופר גדול. והיה ביום ההוא התקע בשופר גדול, כי רק על ידי ההכרה של העלאת החיים וההרגשה שמרגישים אותם את החיים, ממש, כפשוטו, לקדושים האלוקיים, תופעל פעולת השופר אשר פעל לבטל כוח השטן. ואז, והיה ביום ההוא התקע בשופר גדול, כלומר, כשיש א', דחיקה של הכפרה, קודם כל כפרה, בסדר, שר נומרה. ב', יש כאן כניסה לקודש הקודשים, שופר. ג', יש פה שופר גדול. יש פה שופר שמשפיע על החיים. שאין הבדל כבר בין קודש הקודשים אל מה שמחוץ לקודש הקודשים, כי הכל הוא קודש הקודשים. כי העצמיות הפנימית מתגלה בחיים. כשמגיעים למצב כזה, אז הוא באו העובדים בארץ אשור והנידחים בארץ מצרים. מה זה ארץ אשור וארץ מצרים? כי הנה שני מיני עיוותים ישנם. א', זה מה שנפתים ומתמסרים לידי אבותות התאוות. קודם כל התאווה של האדם. האדם אסור בידי תאוותיו, הגופניות, הנפשיות וכו'. ושעל ידי זה נידחים ויוצאים ממחיצת הקודש של שערי ירושלים, מכון הרוממות הקדושה של ישראל, ונידחים לארץ מצרים, מקום הטומאה והחלאה, מצרים מלאה בזימה, ובאו העובדים בארץ מצרים, זה לא, סליחה, הנידחים בארץ מצרים זה לא ארץ מצרים. אותם הנידחים שתקועים בתכונה של הארץ המצרית, במצריות הם תקועים. מהי המצריות? הם תקועים בתאווה. למה השופר הגדול לא נשמע? כלומר, השופר הפנימי תמיד נשמע. כי השופר הפנימי, לא כאן, אני אשמע שאתה בית אוריי, זה נתון, זה עובדה, זה מציאות. אבל למה זה לא מגיע לשופר גדול? למה זה לא מגיע לחיים? א', כי התאוות חוצצות. יצרי הגוף והנפש. ב', יותר מזה, ויש עוד מין עיוות כזה, שגם אם אינם מסורים כל כך ברשתה של התאווה, נגיד אדם יתגבר על התאוות שלו, זה כסף קטן מול הגודל של השופר שהוא שייך אליו, נגיד. בכל זאת, אין אור התורה, אור השם מאיר בקרבה, סליחה. כן, ויש עוד מין עיוות כזה, שגם אם אינם מסורים כל כך ברשתה של התאווה, בכל זאת, אין אור התורה, אור השם מאיר בקרבם. אוקיי, הוא לא שייך לתאווה, אבל אין לו התלהבות קודש. אין לו שייכות קודש. הרב אומר, במקור שלוש, תראו אחר כך, שהמילה אשור, זה מלשון שור הוא הביט ואורות, זה מלשון לראות. אז אומר הרב שיש שני סוגי טעויות שמדיחות את האדם. או טעות התאווה זה מצרים, או טעות השכל. השכל הוא קר, הוא כפו. אין התלהבות. בואו נקרא רגע אולי רק משפט אחד במקור שלוש. בערך שורה עשירית מלמעלה. והנה הסיבות המדיחות את האדם שתיים אינה. או שיתאה בדעתו ושכלו לחשוב על הרע טוב ועל הטוב רע, טעות השכל, או שתאוותו גוברת עליו. והנה השור הוא לשון הבטה והשקפה, שור הוא הביט ואורו, וארץ השור הכוונה לרמוז על הגלות של טעות השכל, נדלג שתי שורות, וארץ מצרים נקראת הגלות של תאוות העולם הזה, כי מצרים היא ערוות הארץ ומקור התאוות והחומריות כולה. אז אומרים הרב חלק הולך קצת שונה, ממצרים אותו דבר. אשור זה או שכל או קרירות. מצד אמת בשורת זה אותו דבר. נחזור לרב חרלאפ. בכל זאת אין אור התורה, אור השם, מאיר בקרבם, כי מלפפתם קרירות והתרשלות שאינם מתפעלים מהדר גאון השם. והכל אצלם בשוויון נפש. הכל כזה על מי מנוחות ינעלני. אנחנו מכירים את זה לפעמים ככה. בסבבה. מי מנוחות, הכל בסדר. איך היה אשור? בסדר. אין מעניין, אין נעים. זהו. אנחנו לא אומרים שצריך לטפס על הקירות. איזה מין. שלווה שלפני המוות. סליחה שאני מגזים. כזה אדישות כזאת. היה שיעור, היה טוב, נחמד. סיפרתי פה פעם שאני נזכר. שפעם ביקשו ממני לדבר בפני קבוצה של עשרות פרופסורים. טוב, אמרתי, מה אני, מי אני, אדבר בפני אנשים חכמים וזה. ניסיתי להתחמק, לא עזר לי. טוב. הגעתי לשם, אמרתי, אני מדבר כרגיל. מדבר ישר, דברי אמת וכו'. זה דברים פשוטים. אנחנו מדברים ככה, הנושא היה מי הוא מנהיג, משהו כזה. הכניסו אותי ככה למוקש. מה זה נקרא הנהגה? באיזשהו שלב ככה באמצע השיעור קם איזה פרופסור אחד, אחרי 3/4 שעה, מה תשמע? מה שאתה אומר זה מעניין. עצרתי את השיעור, אמרתי, מחילה, אני יכול להיות הבן שלכם. אבל מה שאנחנו אומרים פה זה לא מעניין. זה אמת. זה שזה מעניין, זה אני בחוץ. יש איזה משהו בספרייה שהוא מאוד מעניין, הוא שם, אני פה. אז הם תפסו, סוף השיעור, כמה פרופסורית אחרת אומרת לי, אתה יודע, אבל השיעור היה באמת מעניין. אמרתי, אבל זה אמת. יש הבדל בין אמת למעניין. זה מחקרי, זה יפה מאוד, זה פילוסופי, זה שם, זה בסדר. התורה היא לא מעניין. היא ודאי מעניינת, היא מתוקה מדבש, אבל התורה היא אמת. אז יש אחד, שמה שמונע ממנו להתפתח, מה שמונע ממנו לגלות את השופר בחוץ, זה התאווה. יש אחד התפתח כבר, זה כבר לא התאווה, התאווה כבר לא משחקת אצלו. אבל הוא נמצא במקום של איזה קרירות כזאת, איזה אדישות יתר כזאת. מעניין כזה. ככה בדרך. להבדיל, בואו, לא, לא, לא הייתי אומר להם איזה חס ושלום, כן. בואו נקרא אולי, הרב חלם מגדיר זה כל כך יפה. ויש עוד מין עיוות כזה שגם אם אינם מסורים כל כך ברשתה של התאווה, בכל זאת אין אור התורה אור השם עיר בקרבם קים אלא פפתם קרירות והתרשלות, שאינם מתפעלים מהדר גאון השם. והכל אצלם בשוויון נפש. חסר להם אש הקודש, חמימות, תשוקת הלב. וגם זה מקור משחית למו לגרש אותם מסתבר בנחת השם. למרות שזה מדרגה אחרת מאותו בעל התאווה. ואם אנו רוצים ליהנות מנשגבות גילויי אור השופר, עלינו להתכונן לאלה שני העניינים. להיחלץ מכל מעשרי התאווה ולא רק זה. ולהכניס בקרבנו יש קודש יש השם למען לא נהיה נקפאים כל כך. לצאת מהדישות. ולכל זה מגיעים על ידי ההכרה כי השם הוא אלוקים. השם הוא אלוקים, יש אחד שהוא יודע, יש אחד שלא שייך אל השם בכלל. הוא שייך רק אל הכפרה, סור מרע. הוא שייך אל הבחינה של מחיקת החובות. יש אחד שייך אל השם, אבל הוא לא מגלה אותו שהשם הוא אלוקים. השם נשאר אצלו באיזשהו מקום מאוד בטוח, מאוד שמור בבית הכנסת. זהו, זה השם אצלו. לא. ולכל זה מגיעים על ידי ההכרה כי השם הוא אלוקים שממשיכים חיים אלוקיים לקרבנו פנימה, לקרביים שלנו. ובזה באו העובדים בארץ אשור והנידחים בארץ מצרים והשתחוו להשם ברכות בירושלים. עכשיו בואו נחזור למדרש ונסיים. תחילת הדברים, איפה התחלנו? רבי יהושע דסכנין בשם רבי לוי, נטל הקדוש ברוך הוא שיחתן של אבות. והסען מפתח לגאולתן של בנים. סך הכל זה נראה לנו איזה מין מצב נקודתי שיעקב אבינו נמצא בו ועושה תנאי עם הקדוש ברוך הוא. מה פתאום? יעקב אבינו אומר לריבונו שם, תשמע, עד היום הכרתי אותך בשם השם, הייתי בישיבה בחממה. עכשיו אני בורח מעשיו, אני יוצא לדרך, אני הולך להיפגש עם מציאות החיים המסובכת. עד היום הכרתי אותך בשם השם, עכשיו אני הולך להכיר אותך בשם אלוקים. עכשיו אני הולך לגלות את השופר במציאות סוף סוף. אמר הקדוש ברוך הוא, אתה אמרת והיה השם לי לאלוקים? אתה הבנת שזה סוד החיים, השם הוא אלוקים? אתה הבנת שהסוד של כל החיים זה לא רק הכפרה, ולא רק השופר בפנים, אלא השופר כמתגלה בכל המציאות, בכל הממדים של החיים? חייך, כל טובות וברכות ונחמות שאני נותן לבניך, איני נותן אלא בלשון הזה שנאמר, והיה ביום ההוא, יתקע בשופר גדול. זה השופר הגדול. השם הוא אלוקים, זה שופר גדול. וכל שנה ושנה, מופיע קצת מעין השופר הגדול, והימים שאנחנו נמצאים בהם, זאת הכנה כדי לשמוע את השופר הגדול הזה ולגלות אותו בעזרת השם בחיינו. נזכה בעזרת השם לגאולה שלמה לכלל ולפרט. חזק וברוך. אמת היה.